ויאמר השם אל משה ולאהרון לאמור, קח את מתך ואשלך לפני פרעה, יהי לתנין. מה היה בהמשך? עד ויבלע מטה אהרון את מטותם. זה בעצם היה הפעולה הראשונה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה ואהרון לעשות לפרעה לפני כל המכות שהוא קיבל לאחר מכן. שואל הגמרא, כן, להבין עניין המטה שנהפך לנחש. מה הוא רצה בעצם לרמז לו בפעולה הזאת, במופת הזה, שהמטה הפך להיות לנחש. ואחר כך חזר ונהפך למטה. ואחרי זה היה מופת שני, שהנחש חזר להיות מטה. מה הרעיון בדבר? וגם, מה שזה היה המופת הראשון שנתנו לפרעה, וקדם לכל העשר מכות. אז בעצם, מכיוון שזה היה הראשון, סימן שיש כאן איזה מסר מיוחד שעם זה צריך להתחיל. מה המסר שמונח דווקא במכה הזו של מכת, סליחה, לפני המכות של הפיכת המטה לנחש. כדי להבין את זה מסביר אדמו"ר הזקן ואומר, הנה כתיב, פסוק אומר שכאשר היהודים יצאו ממצרים, הרי וינצלו את מצרים, הם הוציאו ממצרים את כל הכסף והזהב. ואמרו רבותינו זל, חזל אומרים שהסעוע כמצולה שהם בדגים. הם רוקנו את מצרים כל כך כמו המצולה, כמו במצולת הים שאין שם דגים, ככה לא היה במצרים כסף, היהודים לקחו הכל. אבל זה לא רק הכוונה היא בכסף גשמי, אלא בעיקר הכוונה היא במובן רוחני. דהיינו, פירוש, שלקטו כל הניצוצים שנפלו בשבירה עליהם. הרי ידוע שהיה בעולם התוהו שבירת הכלים, והרבה ניצוצות התפזרו בעולם, וכל הניצוצות שהיו במצרים, שבעצם זה שהיהודים ירדו למצרים, זה כדי ללקט את אותן ניצוצות, אז היהודים הצליחו לאסוף את כל הניצוצות שהיה במצרים, לא נשאר במצרים יותר ניצוצות. ונתרוקנו מצרים מהם. המצרים התרוקנו מהניצוצות, עד שנשארו כמצולה שהם בדגים. ולא השאירו שם אפילו ניצוץ אחד, שום דבר הם לא השאירו במצרים, הכל הכל הם לקחו. והנה להבין עניין הניצוצות שנפלו בשבירת הכלים ועניין העלאתם. מה הסיפור הזה של הניצוצות שהתפזרו בעולם ואחר כך צריכים להעלות אותם? מה זה כל הסיפור הזה עם הניצוצות? העניין, כמו שידוע, כי הנה ידוע עניין השבירה, ידוע שהמושג של שבירת הכלים שיש בעולם התוהו, ידוע שזהו מיתת זין מלאכין קדמיין דתוהו. ידוע שהכוונה היא שיש שבע מלאכים, דהיינו שבע המידות של עולם התוהו, שזה מרומז בתורה, מפרשת וישלח, בסוף, שכתוב שם על השבע מלאכים של אדום, שמלכו וימלוך וימות, שזה כנגד השבע מלאכים, דהיינו שבע המידות של עולם התוהו, שנשברו ונפלו למטה לבריאה יצירה עשייה, מבחינת הקליפות וסתרה, חניה בהם שבירה, דהיינו הניצוצות, מה פירוש שבירה? הניצוצות קלפות, כפי שהם במקורם, הם אלוקות, הם בתהילים לאלוקות. ברגע שהניצוץ נופל למטה ונהיה מזה ישות, זה נקרא שבירה. דהיינו, הוא מתרחק מהאמת שלו. דהיינו, ניקח דוגמה לדבר. כמו על דרך משל בנשמת האדם, שקודם בו על הגוף הייתה בתהילה בתכלית לגבי אור אינסוף ברוך. נשמה לפני שהיא יורדת למטה, הרי בתהילה באופן מוחלט, באופן תמידי. כמו שכתוב, חי השם אשר עמדתי לפניו, זאת אומרת, הנשמה לפני שהיא יורדת לגוף הזה במצב של עמדתי לפניו, עמידה זה כמו ביטול, כמו עמידה, תפילת העמידה, זה תפילה שאדם בביטול. והיינו, למה הנשמה הייתה בביטול מוחלט לפני שהיא ירדה לגוף? משום שאז לא היה דבר המחשיך ומסתיר עליה, גילוי אלוקות. לא היה שום הפרעה, לא היה שום דבר שמפריע, מסתיר. לכך הייתה בתהילה למקורה בתכלית. אבל ברגע שהנשמה ירדה לגוף, מה קרה? כיוון שירדה למטה ונתלבשה בגוף החומרי, אזי ברגע שהנשמה בתוך הגוף, הגוף מסתיר עליה. הגוף מסתיר על האמת של הנשמה, להיות נדמה, היא נותנת על הדמיון, כאילו העולם ומלואו ליש ודבר נפרד בפני עצמו. כאילו העולם הוא נפרד מאלוקות, כאילו יש כאן מציאות ישות נפרדת, ואין רואה בחינת הביטול של כל העולמות לגבי אור אינסוף ברוך הוא המחיה ומהווה אותם תמיד. ועכשיו כשהנשמה בתוך הגוף, היא לא רואה את אותו ביטול של כל הבריאה לבורא, שזה האמת, הכל בטל, אבל הנשמה בגוף לא רואה את זה כי הגוף מסתיר. אותו דבר, זה המשל, מה הנמשל? אותו דבר לגבי הניצוצות האלוקיים שנפלו. כך על דרך משל הוא עניין שבירת הכלים, שנפלו הניצוצים דתור. אותו דבר, הניצוצות של עולם התור, כפי שהם במקורם למעלה, הם אלוקות. אבל כשהם נשברו, ונתלבשו בקליפות דבריאה יצירה עשייה, התלבשו ממש בקליפות, דהיינו, התלבשו בתוך המציאויות של העולם, שהקליפות מחשיכות על הניצוצות, ומסתירים אותם מכל צד. שלא ירגישו גילוי אור אינסוף ברוך הוא. עד שיוכלו להיות, עד כדי כך, הניצוצות מוסתרים בתוך הנבראים, בתוך הדברים הגשמיים שבהם הם נפלו, עד שהם נהיו יש ודבר בפני עצמו, פשוט לגמרי מנותקים. דהיינו, הניצוץ, הנפילה שלו היא יותר מאשר הנשמה. כי על הנשמה כתוב שהיא ירדה לגוף. על הניצוץ כתוב שהוא נפל. כמובן, כמו בגשמיות, יש הבדל בין ירידה לנפילה. הניצוץ פשוט נפל למטה, זאת אומרת, זו התרסקות יותר גדולה, זה נכנס ממש בקליפות ובישות. לא כמו שהנשמה בתוך הגוף, שהגוף הוא לא כל כך ירוד, כמו החפצים הנמוכים, הקליפות אפילו, שמכינים את אותם ניצוצות. כמאמר פרו, כמו שפרו שהיה בו ניצוץ מעולם התור, אבל אף על פי, כן, הניצוץ היה כל כך חבוי, שמה פרו אמר, לי יאורי ואני עשיתי, אני בכלל עשיתי את עצמי, היאור אני בראתי אותו, דיינו כל כך הוא התנתק מהאמת. אבל מה רק דקרו לי אלוקה דאלוקיה, מה שנשאר, הדבר היחיד שנשאר קשר לניצוץ אחרי שהוא בתוך הקליפה, שהוא אומר, הקדוש ברוך הוא הראשון, יש לו כמו זכות יוצרים, אבל הוא יצר אותנו, אבל אחרי שהוא יצר אותנו, ככה הקליפות אומרים, אנחנו, יש לנו מציאות משל עצמנו, ויכולת עצמית לפעול כך או אחרת.
אז בתוך הניצוץ חבוי האפשרות להתחבר לקדוש ברוך
הוא. הניצוץ הוא מחובר, כן. אבל כדי לקחת ניצוץ שהוא בעולם ולחבר אותו לקדוש ברוך הוא, חזרה...
זה כאילו אני זורק בלון, שבתוך הבלון יש את הניצוץ להתחבר, איך להתחבר עם הקדוש ברוך הוא.
אבל כדי להחזיר את הניצוץ, לחבר אותו חזרה לקדוש ברוך הוא, זה לא עבודה קלה, וזה נראה איך עושים את זה. ואף שקודם השבירה היו הניצוצים בתהילים ומיוחדים בו אינסוף ברוך הוא, לפני שהניצוצות נשברו, דיינו לפני שהם נפלו למטה, הם היו ממש אלוקות, מפני שאז היה מתגלה אור אינסוף בהם בגילוי ואיחוד גמור, כי הם היו אלוקות, הם היו בעולם הטוב, שם זה אלוקות בגילוי. אבל לאחר השבירה, שירדו הניצוצים ונתלבשו בתוך הקליפות, ומה הקליפות עושים לניצוצות? שמלבישים אותם ומסתירים הגילוי אלוקות, כמשל הגוף שמסתיר ומכשיר לגבי הנשמה, כנ"ל. מה קרה? לכך אינם יכולים להיות מבחינת ביטול, כמו שהיו תחילה. ברגע שהם נמצאים בתוך הניצוצות, נמצאים בתוך העניינים הגשמיים, אז הם ישות. ולכך נקראים בשם קליפות. למה? כי אתה לא רואה את הניצוץ, מה אתה רואה? רק את הקליפה. הקליפה שמסתירה על מה שיש בפנים. בפנים יש ניצוץ, אבל מה שמסתיר עליו זה הקליפה. ועוד איזה קליפה, שהם כמשל הקליפה שהיא חופפת ומקפת על הפרי הכנוס בתוכה, הוא מסתר את אותה כמשל קליפת האגוז. כמו האגוז, אתה מסתכל על האגוז מבחוץ, אתה רואה חתיכת קליפה קשה, זה לא נראה לך בכלל ראוי למשהו. בפנים חבוי אגוז שהוא טוב לאכילה וראוי לדברים טובים, אבל הוא מוסתר עם קליפה קשה. אם אתה עכשיו רוצה להוציא את הפרי ולהשתמש איתו מתוך הקליפה, מה אתה צריך לעשות? לשבור. ואין תרופה להוציא הפרי, כי אם על די שבירת הקליפה, צריך לשבור את הקליפה, אם לא תשבור את הקליפה, לא תוכל להוציא אותה. אותו דבר בנמשל, וכך, כדי להוציא ניצוצי הקדושה מהקליפות המסתירים עליהם, היה צריך להיות שבירת הקליפות. וזה היה עניין אותות ומופתים ומכות שבמצרים, כדי לכמה אני מרצה שם. כל המכות שמשה נתן לפרון, דיינו, הוא שבר את הקליפה, שבר עוד קליפה, וכדי להוציא את הניצוצות, והיהודים בסופו של דבר, והנצלו את מצרים, הצליחו להוציא את כל הניצוצות. והנה כתיב, כתוב לגבי תיאור הירידה של האור האלוקי למטה והפיזור של הניצוצות, איפה זה מתואר בתורה, כתוב בתורה ונהר יוצא מעדן. התורה מספרת בספר בראשית, שהיה נהר שיצא מעדן להשקות את הגן, אחר כך משם ייפרד והיה לארבעה ראשים. מה מרומז כאן? אז עדן זה חוכמה, נהר זה בינה, גן זה מלכות, דיינו זה סדר ההשתלשלות, וזה סדר ההשתלשלות של עולם האצילות. כל זמן שזה בעולם האצילות, יש נער אחד. אחד זה מראה על אחדות השם. אבל הוא משם ייפרד, ברגע שזה יורד למטה מהאצילות, מה קורה? ייפרד, נהיה פירוד, נהיה ריבוי. ריבוי זה מראה, זה הפך אחדות השם וכן הלאה. נראה בקטע הבא. הנה כתיב ונער יוצא מעד, הוא משם ייפרד והיה לדלת ראשים. שם האחד, פישון וכולי. הוא פירוש, נער היוצא מעדן, מה הכוונה? היא המשכה והערה נמשכת מחוכמה אילה. החוכמה אילה זה עדן. חוכמה היא ליד האצילות שבא מלובש אור אינסוף ברוך הוא. זה עדן. ומשם יוצא נהר, הוא בא ועל ידה נמשך אור אינסוף ברוך הוא בכל האצילות, ונמשך עד איפה? עד הגן. מה זה גן? עד בחינת מלכות האצילות הנקרא גן. זהו להשקוט את הגן. ושם באצילות, כל זמן שהאור נמצא בעולם האצילות, יהיו וגרמו אחד באון, כתוב בזוהר, שבאצילות האור האלוקי מאוחד עם הכלים, דהיינו אלוקות בגילוי, אין בכלל מציאות של יש, אין שבירה. ולכן הנער אחד, שזה באצילות זה אחד, מה זה אחד? שהוא עולם האחדות. כיוון שהגיע לראש הבריאה, ברגע שהגיע לעולם הבריאה, שזה העולם הראשון שמתחיל להיות הרגשת יש, אזי משם ייפרד. בבחינת פירוד והתחלקות לדלת נערות, פירוד זה כבר הפך האחדות, שהוא תחילת ההתחלקות. מה מראה הפירוד של הנערות? כמו בגשמיות. והנה כמשל הנערות, שאין נער אחד דומה לחברו, לא במהותו, שזה מים מתוקים וצלולים, והשני אינו כן, ולא בגודלו, שזה נמשך 200 פרסאות, השני נמשך 100, וכי היגבנה. אז כמו בגשמיות, נער אחד לא דומה לשני, ככה זה מראה שבעולם הבריאה, ועוד יותר נמוך, יצירה וכן הלאה, כל נברא הוא יש בפני עצמו, כל אחד מראה את הישות של עצמו, ולא כולם מגלים את האחדות האלוקית. ככה אין דומים הנערות עליונות זה לזה. דהיינו, אנחנו מדברים על נער שהוא מצרים, פישון, שזה הולך על הנילוס, זה שר של מצרים, נמשכו ונפלו בו ניצוצים רבים מעולם התוהו, יותר ממה שנפלו בבבל, הכי הרבה ניצוצות נפלו למצרים. מארבע הנערות האלה. עכשיו, אחרי שהבנו את זה, בואו נראה איך, מה מוסר רבינו עושה. ואתה יובן עניין המופתים שהראה השם יתברך למצרים. מה הייתה המטרה של המופתים? כמו שכתוב, וידעו מצרים כי אני השם. אז פשט המילים וידעו, שיהיה להם ידיעה. אבל המצרים האלו הרגו אותם, הם מתו. אז מה זה וידעו? זאת אומרת, יש עוד פירוש למילה וידעו. פירוש וידעו מלשון שבירה. בתנך, המילה ידעו יש לו גם משמעות שבירה, כמו שכתוב, ויודע בם את אנשי סוכות. ויודע בם את אנשי סוכות, זה נקרא שהוא שבר אותם, זרק עליהם שם הקוצים וברקנים מסופר. והעניין, אותו דבר גם, מה זה וידעו מצרים? משה שבר את מצרים. כבר למעלה, כמו שהסברנו קודם, שכדי להוציא הניצוץ מן הקליפה המכסה עליה, אתה רוצה להוציא את האגוז מהקליפה, אי אפשר להיות כמעט על ידי שבירת הקליפה, או כמשל האגוז. והעניין, שעל ידי שבירת הקליפה, יוכל להיות גילוי אור אינסוף ברוך הוא לניצוץ. ברגע שאתה מוציא את השבירה, את הקליפה, שובר אותה, אז הניצוץ שחבוי בה יכול לחזור לשורש, עד... עוד רגע נראה. עד שיוכלל בלוקותו יתברך. וזהו עניין סוס ורוחבו רמה. מה זה סוס ורוחבו רמה? רמה בים, זה השליך אותם לים. את הסוס ורוחבו זה הקליפה, הוא זרק. ואז מה עלה למעלה? הניצוץ. פירוש, הרוחב הוא הקליפה. הרוחב הוא מכסה על הניצוץ. וזהו זרק. וזהו עניין מרכבות פרו. ועל ידי שבירתם נתגלו הניצוצות ונכללו בין סוף ברוך. ובזה יתורץ מה שכתוב בקריאת ים סוף, וידעו מצרים כי אני השם. ולכאורה תמוע. מה פירוש וידעו? שרי ללן כתיב לא נשאר בהם עד אחד. מי יודע? הם מתו. אלא דפירוש וידעו זה לשון שבירה, ועל ידי זה, ברגע ששבר אותם, שבר את הקליפה, היה גילוי אור אינסוף לניצוצים, והם, הניצוצות, לא הלכו לאיבוד, הם ידעו ידיעה ממש כן יהיה שם, הניצוץ יתחבר חזרה לשורש. ועל דרך זה היה עניין העשר מכות. כל העשר מכות היה לזה אותו מטרה. כל מכה זה לשבור עוד קליפה ועוד קליפה, בכדי לשבר הקליפות, להוציא מהם הניצוצים. מי היה צריך את השבירה? המצרים. אבל ישראל עצמם לא היו צריכים להם מופתים כלל, כי הם מאמינים בני מאמינים. כמו שכתוב, היאמן העם, וישמעו כי פקד השם. רק בשביל להוציא הניצוצות המובלעים תוך הקליפות ממש, הוא צריך להיות עשר מכות הנ"ל, שזהו בשביל ידעו מצרים. אחרי כל זה, בא הסיום המעניין, מה הסיפור עם המטה שנפח לנחש, שמשה רבינו מראה את זה לפרעה, דבר ראשון לפני כל העשר מכות. מה הוא רוצה להגיד לו? ובזה יובן עניין המופת הראשון שראה השם יתברך לפרעה. שהוא עניין שנהפך המטה לנחש, שזהו הקדמה לכל העשר מכות. אני מסביר את זה בצורה מאוד מעניינת, אומר ככה. כי הנה, העניין העשר מכות, מה הסברנו קודם? מבואר, מה הסברנו? מה המטרה של העשר מכות? שהוא לשבר הקליפות, שהם מבחינת יש ודבר בפני עצמו. כמו שכתוב, שמה פרעה אומר ליאורי, רק דקאו לאלוקה, דאלוקאיה, הם מסכימים רק להגיד שיש לקדוש ברוך הוא זכות יוצרים, שהוא האלוקה הראשון, אבל הם בעצמם חתיכת ישות וצריך לשבור אותם. ועניין המופתים, המטרה היא, הוא להראות להם איך שאם היותם בחינת קליפות וסתרה אחרה ממש. מה המטרה של הקליפות? להראות להם שלמרות שאתם יש, אתם טועים. אף על פי כן הם מקבלים חיות תמיד מקדושה בכל רגע, ושבאמת אינם יש ודבר בפני עצמו כדמיונם הכוזב, אלא שהם בטלים בתכלית לגבי אלוקותו יתברך. אתם סתם מדמיינים. האמת שאתם כל הזמן מחוברים לקדוש ברוך הוא, זה רק דמיונות שאתם חושבים שאתם יש. רק, למה אתם לא מרגישים את האמת? שהחיות נמשך להם על די מסכים, השתלשלות מדרגות רבים ועצומים. החיות האלוקית כל כך ירדה בכל כך הרבה כיסויים, וגברו כל כך הצמצומים וההסתרים, עד שיוכלו לומר לי יאורי, עד שהם כאילו ישות שהם אומרים אני מציאות לפרדת. אבל ברגע שמגלים לכם את האמת, תגלו שאתם בעצם כלום. ולכן בעגלות הערה רבה של למעלה מן הצמצומים, אם הקדוש ברוך הוא יגלה את עצמו בלי כל ההסתרים והצמצומים האלה, מה יקרה לכל הקליפות? הם בטילים ומבוטלים. וזה היה עניין המופתים, הרי כל המופתים היה להראות להם שהם כלום. כל הרעיון הזה מתבטא בצורה נפלאה במטה שנפח לנחש. למה? ועל זה היה מורה המופת הראשון בעניין המטה שנפח לנחש. פירוש מטה, מה פירוש המילה מטה? פירוש המילה מטה בלשון הקודש, מטה הוא לשון המשכה והטיה. מטה זה נקרא הטיה. וכן שבט, הרי המילה שבט זה מילה נרדפת למטה. המטות והשבטים זה הענף מהעץ. שבט זה גם הטיה. למה?
מה זה הטיה?
הטיה זה שהוא נוטה כלפי מטה.
אוקיי.
וכן שבט גם כן לשון המשכה, כמו כוכבה דשבית. יש כוכב שבית. מה זה? כוכב שהאור שלו רץ ככה במהירות ונראה כאילו נופל כלפי מטה. דיינו, מה נמשל? כל המשכת סדר ההשתלשלות דקדושה, מריש כל דרגין, הצוף כל דרגין, זה שהאור האלוקי יורד מלמעלה עד למטה, איך קוראים לירידה הזאת? נקרא מטה. בא משה רבינו ואומר להם, תשמעו, יש מטה, תסתכלו, יש סדר השתלשלות שלם, יש מטה, ובסוף המטה, מה נהיה ממנו ברוב ההשתלשלות? נהיה נחש. אבל אל תתבלבלו, אתם סך הכל ביטוי של המטה. אל תחשבו שברגע שנהייתם נחש, אתם מציאות באמת בפני עצמו. זה הכל ביטוי של המטה, ביטוי של סדר השתלשלות. פשוט זה ירד כל כך הרבה, זה נהיה נחש. ותנין, סליחה, כן, ותנין, תנין מה זה תנין? זה הנחש. הוא מקור הקליפות במצרים. כמו שכתוב, התנין הגדול הרובץ בתוך יהוריו. והראה לו משה ואהרון, משה ואהרון הראו לפרעה, מה הם הראו לו? איך שהמטה נהפך לנחש, אמרו לו, בוא תראה איך שזה קורה. בוא תראה איך סדר ההשתלשלות גורם שבסוף תהיה נחש. תראה איך שזה עובד. אז תפקח את העיניים ותראה, זה שאתה נחש, אתה כלום, אתה צריך הכל ביטוי של המטה. דהיינו, שמבחינת אור והמשכה דקדושה נקרא מטה, נמשך החיות והקיום להתנין, מקור הקליפות. כמו שכתוב, רגלי היורדות, פשוט הולך על מלכות, שהרגלי היורדות עד למטה, אז יורד עד למוות. אבל אל תחשוב שאתה מציאות נפרדת. ומלכותו בכל משלה. אלא, למה נהיית הנחש? שזהו על ידי השתלשלות וצמצומים רבים כאן. עד שיוכל להיות מפח ממטה לנחש. שעל ידי צמצומים רבים אלו, מסתתר השפע מבחינת המטה כל כך, עד שיוכל להיות התאבות מבחינת התנים הגדול, הרובץ בתוך יורב. הוא אומר לי יורי. אז קודם כל הראו לו שהמטה נפח לנחש. ואחר כך מה עשו? הפוך. שהנחש חזר להיות מטה. זה מה אומרים לו, זה יהיה הסוף שלך. הסוף יהיה שאתה תתבטא לקדוש ברוך. ואחר כך הראו לו שהנחש נהפך למטה. ולא סתם, אלא גם ויבלע מטה אהרון את מטותם. דהיינו, בסוף אתה תהיה בטא לגמרי לגמרי.
אבל זה הם לא ידעו לעשות.
הם לא ידעו לעשות כי הם לבד, כי הם לא יודעים להתבטא לבד. אבל הוא מראה להם מה קורה. איך הם נהיו יש ואיך הם חוזרים להיות ביטול. היינו שחזר בחינת התנין להתבטא לגבי הקדושה האלוקית כבראשונה. בזה הראו לפרעה למצרים אשר אינם יש ודבר בפני עצמו. כי אם בכל רגע נמשך להם החיות מאלוקות. אלא שהוא התברך כל מסתתר, וברצותו נפח הנחש למטה, והיו כלא היו הקליפות. ועל דבר זה היו כל המופתים, להיות וידעו מצרים כאני אשר. פה הסביר בקיצור, בקלות, את העניין הזה, בצורה ממש נפלאה.